חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. שוב עלייה דרמטית במספר הנדבקים בקורונה ביממה האחרונה. מקדם ההדבקה ושיעור הבדיקות החיוביות שובר שיאים חדשים. צבי טסלר עם הדיווח.
יותר מ-8,300 אזרחים אומתו ביממה האחרונה לקורונה. שיעור הבדיקות החיוביות עומד על 7% ו-6 עשיריות. עם זאת, נמשך במקביל מבצע החיסונים, כשאתמול התחסנו 146 אלף אזרחים, ועד כה חוסנו 1,370,000 אזרחים. מודרנה תקדים את המשלוח הראשון שלה לישראל, וכבר החודש יגיעו חיסונים מתוצרתה. אלו קיבלו הלילה את אישור משרד הבריאות כאן בישראל.
הממשלה תתכנס היום בשעה 12 בצהריים ותדון בהחמרת הסגר, בעקבות העלייה בהידבקות והחשש מבוד שליטה על הנגיף. מהכנסת האוויר אבינה.
בשלב זה נראה כי היא צפויה לתמוך בהחמרה משמעותית של ההגבלות באופן מיידי ולמשך שבועיים. במסגרת אותה החמרת הגבלות נראה כי כבר יש הסכמה שיכלול סגירה משמעותית של המשק ושל חלק ממקומות העבודה. השאלה העיקרית של הפרק, מה יקרה עם מערכת החינוך? מסתמנת תמימות דעים על סגירת כיתות A עד י', אך המלחמה תהיה על גילי הגנים עד כיתה ד'. ייתכן שנתניהו יתמוך בהשארת הגנים פתוחים, אך יקדם גם את סגירת בתי הספר היסודיים.
בעוד מרבית שרי הממשלה והמערכות תומכים בסגר מלא מלא, הפרופסור איתן פרידמן מבית החולים שיבא בתל השומר סבור כי סגר אינו יעיל לעצירת התפשטות הנגיף.
ארגון הבריאות העולמי מבקש, אפילו מתחנן באתר שלו לממשלות ולמקבלי החלטות, אנא הימנעו מסגר אלא כדבר אחרון בארגז הכלים שלכם. לשיטתנו נותרו עוד המון כלים בארגז הכלים שלא נוצלו או לא נאכפו.
את הדברים אמר הפרופסור לבצלאל כהן במהדורת הבוקר. מהפכת השלום במזרח התיכון ובמפרץ. קטר תחתום היום על הסכם שלום עם סעודיה, מצרים, כווית ובחרין, ובכך הסתיים החרם שהטילו המדינות הערביות על קטר, והגבול בין המדינות ייפתח. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי להסכם זה משמעות רבה, שכן קטר נתתה לתמוך באיראן ובארגון הטרור חמאס, ועל פי הערכה ההסכם יביא להפסקת התמיכה בטרור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות פאגי. הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פאגי מזמין אתכם להתאזן מחדש עם מגוון עטפות בלעדיות. פאגי, שותפים לדרך חיים.
בשעות הקרובות הרפל יתפזר ויעשה בהיר עד מונן חלקית. מחר בלי שינוי של ממש, כך גם בחמישי ובשישי.
בחסות פאגי. הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פאגי מזמין אתכם להתאזן מחדש עם מגוון עטפות בלעדיות. פאגי, שותפים לדרך חיים.
סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר בשעה 9:12 דקות, ועד כאן חדשות כל חי.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
אתכם אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם הילדים מטופלים באמצעות טיפול במוזיקה. כלי הנגינה עושים טוב לילד. הצלילים והמנגינות הרגועות נותנים תחושת שלווה וביטחון רב. כך הם נפתחים רגשית ומביעים מה קשה וכואב להם. כדאי לנסות, כשקשה לילד, שימו לו מוזיקה טובה שהוא אוהב. דברו איתו על הכאב או הקושי, ומיד תראו איך הוא מרגיש רגוע יותר, ותחושה של הקלה והבנה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. מה שלומכם? איתי באולפן מוטי קופר הטכנאי, יעל ציילינג המפיקה. היום נלמד סופר מריו. מה? כן, נלמד על אפקט סופר מריו, נראה מה הכוונה לגבינו, נראה מה אפשר ללמוד מילדים, מעולמם של ילדים, ננסה ללמוד קצת לחיים שלנו, להתמודדויות שלנו, ננסה לראות באקדמיה למוזיקה בברלין, מה עשה אנשים כוכבים, מה עשה אנשים נגנים טובים, נקרא לזה מצליחנים, ונראה מה עשה אנשים מורים למוזיקה, נראה אם יש הבדלים ביניהם, למה ואיך, האם זה כישרון, האם זה סגולות כאלה ואחרות, מה עשה אנשים מצליחנים, אני רוצה ללמוד מהם ואולי גם אני אעשה, בסופו של דבר נלמד גם מאברהם אבינו, גם מיצחק, גם מדוד, אולי לכאורה טעויות שהם עשו לגבי חינוך הילדים, ננסה לראות מה זה נוגע אלינו, איך אני יכול לשפר את החיים שלי, לשדרג אותי, ומה אומר עליי כאשר אני נכשל. כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז יקיריי, בואו נתחילה. סופר מריו? לא, אני... תראו, תנסו לדמיין ילד שמתחיל ללכת. הרי בדרך הוא ייפול. הוא לא ירגיש נבוך, טיפש, אומלל כשהוא נופל, נכון? הוא לא יישאר על הרצפה בבחיות, אני אפס, אני כלום, למה אני לא מצליח? תראה כמה פעמים נפלתי. א', הוא לא יישבר מהנפילות שלו. ב', בדרך כלל אנחנו ההורים לא נעניש אותו, נכון? לא, בדרך כלל תמיד אנחנו לא נבוא אליו, למה נפלת? אני לא מאמין, עוד פעם נפלת, תגידי, אתה רציני אתה? לא, אנחנו ההורים לא נכעס עליו כשהוא נכשל. אנחנו עד רבה נרים אותו בעדינות, דגש בעדינות, עם חיוך, כל הכבוד, עם עידוד. ובסופו של דבר, אנחנו נחגוג איתו הצלחות. כאשר הוא יצליח להגיע לאמא בהליכה של כמה מטרים, היא תחגוג איתו, תחבק אותו, תשמח איתו. זאת אומרת, בו שלושה שלבים. א', לא מתרגשים מכישלונות, לא מתרגשים מנפילות, קמים חזרה, לא צועקים עליו, לא מאנישים אותו, וזו נקודה מאוד חשובה, לא רק שאחרים לא, אלא גם הוא לא את עצמו, ובסופו של דבר חוגגים ניצחונות. שלושה שלבים שאם נאמץ אותם, החיים שלנו יכולים להשתנות, כי גם אנחנו רוצים להגיע ליעדים, גם אני רוצה לשפר את עצמי, בכל מיני תחומים, כל אחד, אין ספור תחומים, כמעט שאנחנו יכולים להשתפר. נו, אז מה הבעיה? בואו נלמד, אני אקח אתכם ממקום אחר, בסדר, כבר גיליתי לכם קצת, אבל יום אחד ראיתי את הילדים שלי משחקים עם שרברב איטלקי, אוקיי, שרברב איטלקי. הם אמרו לי, קוראים לזה מריו, אבא, קוראים לזה מריו, סופר מריו. מה זה השטות הזאת? תקשיבו טוב, יש איזה משחק, לא שאני ממליץ פה משחקים, נסן זה כבר פסה, יש פה חבר'ה עם, לא יודע מה, אבל הרעיון, בסדר, אהבתי את הרעיון של זה. המטרה היא לחתור, להגיע לאיזשהו טירה, יש בטירה הזאת נסיכה, ואנחנו רוצים לשחרר אותה מפני האויבים החמורים, בסדר? עכשיו בדרך הוא קופץ, והוא עולה, והוא נופל, ואתה לא רואה ילד שלכאורה נשבר מהמשחק, ואני אסביר מה אני מתכוון. הוא חדור מטרה. המטרה שלו, אני רוצה, והם מדברים אחד עם השני, איזה שלב הגעת? הם לא מדברים, כמה נכשלת? מה הפעם נפלת לבור? יאללה, תמיד את האפס, לא? אני אנסה, אוקיי, נפלתי, נכון, יש מלא נפילות במשחק הזה, אבל הם יחשבו, אוקיי, נכון שנפלתי, בואו נראה איך פעם הבאה אני אצליח לעבור את זה בלי ליפול. הבנת, נזכור, יש פה בור, הוא לא כועס על עצמו, הוא לא בדיכאון, אולי הוא כועס על עצמו, הגיעתי לו, אופה, נפלתי, אבל הוא ישר יקום, יאללה, משחק חדש. ממשיכים, ואני רוצה לשאוף, תראה איך הילדים חדורי מטרה, הם רוצים להגיע לקבלים עצות, לא, תקשיב, בשלב הזה אתה צריך לקחת ימינה, אל תיכנס לבור, לא, תזהר מהיצור הירוק הזה שאף עליך, אני לא יודע, אני לא שראיתי את המשחק יותר מדי, אבל הרעיון. בואו ניקח את אפקט סופר מריו לחיים שלנו. א', חדורי מטרה. אתה רואה מה שעומד בראשו של הילד? אני רוצה להגיע לנסיכה הזאת. אני רוצה להגיע לשלב הסופי. לא אכפת לי כמה נפילות, לא אכפת לי כמה ניסיונות לי בדרך, לא קרה שום דבר. ומנסה שעות, זאת אומרת, אם ההורים לא יתלשו אותם. וזה לא רק המשחק השטותי הזה, יש מלא, כל המשחקים אותו דבר. אתה רואה שהילדים שעו, בוא ננסה לעבור עוד שלב, בוא ננסה לנצח, אחרי שנייה, אחרי כך, יותר. זאת אומרת, אני חדור מטרה, לא מתרגש מנפילות. זאת אומרת, ברור שיהיה נפילות בדרך, אבל לא כועס על עצמי, אולי כועס על עצמי, אמרתי רגעית, אבל לא נשאר שמה. ממשיך להילחם, ממשיך להילחם, מקבל עצות מאחרים. העיקר להמשיך, העיקר לרוץ קדימה לעבר המטרה. אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך ללמוד מהדבר הזה, כי יש אכזבות בדרך. ואם הייתי רוצה להמשיל את זה, אתה יודע, משאירה לי קריקטורה כזאת שמאוד דיברה אליי, שיש פער בינינו, איפה שאני עומד כרגע, במצוי נקרא לזה, לבין הרצוי, ליעד שאני רוצה להגיע אליו. אז אדם מדמיין עצמו שזה איזשהו מישור כזה, בין המצוי לרצוי, שפשוט צריך ללכת ולהתקדם. אבל בפועל, הקריקטורה השנייה, מה שנקרא, זה מה שהחיים בפועל. ואתה רואה פתאום עליות וירידות והרים וגשם מתחיל וביצות ודברים שאתה כאילו לא תכננת בכלל. עד שבסופו של דבר, אחרי שהוא שט בסירה, מטפס על חבלים, צונח ממסוק, בסופו של דבר הוא יגיע ליעד שלו. אז החיים הם יותר הגרסה השנייה, מה שמעתם כרגע, עם העליות והאתגרים האלה, בלי שתדע בכלל. זה כל פעם נפתח שלב חדש, ושלב חדש פעמים רבות קשה יותר, לא קל יותר, זה לא ככל שאתה מתקדם, נהיה קל יותר, לא, נהיה יותר מאתגר, אתה צריך יותר לשכלל את עצמך, יותר לשפר את עצמך, ולפעמים נכשלים. רק לא רק לפעמים נכשלים, לפעמים לא משנה מה תעשה, מכשילים אותך לפעמים, משמיים או אנשים, ליחידה המובחרת של החמאס, יש שאלון, אוקיי? רוצה להתקבל, אז אחד מגיע, אוקיי, אני רוצה וואלה להתקבל לחמאס, להיות יחידה מובחרת. אומר לו, אוקיי, יש פה מספר שאלות. שאלה ראשונה, מטוס באוויר, מטוס 500 לבנים, זורקים לבנה אחת, כמה לבנים נשארו במטוס? הוא חושב, וואלה, 500 לבנים, פחות לבנה אחת, 499. אמרו לו, יפה, כל הכבוד. שאלה שנייה, כמה שלבים, תסביר לי בשלושה שלבים איך מכניסים פיל למקרר. מה לבשו? פיל למקרר. פיל המקרר, אוקיי, פותחים את המקרר שלב ראשון, דוחפים את הפיל שלב שני, סוגרים שלב שלישי. חזק וברוך, יפה מאוד, שאלה שלישית. קם, תן לי בארבעה שלבים, איך מכניסים צבי למקרר? שלושה שלבים על הפיל, ארבעה לצבי. כל המאזינים עכשיו, כמובן, תנסו לחשוב אתם איך עושים את זה, אוקיי? ארבעה שלבים, איך מכניסים צבי למקרר? פותחים את המקרר, שלב ראשון, מוציאים את הפיל, שלב שני, מכניסים את הצבי פעם שלישי, שלב שלישי, וסוגרים את הדלת פעם רביעית. יפה מאוד, חזק וברוך. האריה עשה יום הולדת ביער, וכל החיות באו, חוץ מחיה אחת, איזו לא הגיע? הצבי, יפה מאוד, למה? הוא במקרר, נהדר. זקנה הייתה צריכה לעבור ביצה עם תנינים. איך היא תעבור? מה אתם אומרים? אני אגיד לכם, פשוט תעבור. למה? כל התנינים במסיבה של האריה. יפה. בסוף היא מתה. למה? תחשבו. למה היא מתה? נראה לי, וואלה, היא טבעה. לא. הלבנה שזרקת במטוס, הרגה אותה. נכשלת לך ביתה. זאת אומרת, יש מצבים שלא משנה מה תגיד, יכשילו אותך. כי לפעמים, כן, יש כישלונות. כי מצד אחד, יש תוכנית אלוקית, שלא אתם אנחנו יודעים אותה, אומר הכלי הקר, על הפסוק, ואשר לא ידע את יוסף, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. מה כמובן שלא ידע את יוסף? מה, אתה לא זוכר אותו? אז יש גרסה מלך חדש לגמרי, יש גרסה שהוא לא, הוא כפר בטובה של יוסף, לא זכר את הטובות שיוסף עשה. אומר הכלי הקר כך, כי לא ידע מה שקרה ליוסף, פירוש, כי אחיו היו משתדלים בכל עוז להעבידו ולבטל את חלומותיו, הרעכים, הסיבה שהם מכרו אותו לעבד, זה מכיוון שהיו לו הרי חלומות, זוכרים בספר בראשית, כבר נראה פעם, בספר בראשית הרי למדנו שלצורך העניין יוסף חולם, ואלומות, וכוכבים, ושמש וירח משתחווים לו, אמרו, ככה אנחנו נגרום שלא יצאו לפועל חלומותיו, אף אחד פה בבית לא ישתחווה לו. זאת אומרת, הם עשו את כל מה שאפשר, מזריקה לבור עד למכרה לעבד, על מנת שהחלומות לא יצאו לפועל, בסופו של דבר, אתה רואה, שכי אחיו היו משתדלים בכל עוז להעבידו ולבטל חלומותיו, ולא הועילו להם כל נכליהם אשר נכלו, כי רצון הכל יתברך היה עם יוסף לגדלו, ודבר אלוקנו יקום לעולם. כך פרעו אמר. פרעו אמר, פן ירבה ופן יפרוץ, נגד רצון הקדוש ברוך הוא, שאמר, כן ירבה. אז מי ינצח פה? אתה או בורא עולם? בורא עולם אמר, כן ירבה, ופרעו מלך העולם דאז, בסדר? מחליט פן ירבה, אני אדאג שזה לא יקרה. כל הבן האלו דעות השליחו, ואני אעשה משהו אחר. וחשב מחשבות עליהם, ולא עלתה בידו כאשר לא עלתה בידי אחי יוסף. כל מה שהיה, קם על ישראל, אותה קימה, הייתה על מצרים, ועל קודקודם וחמתם ירד. פירוש דבר, כל מה שהם תכננו, על הראש שלהם זה עבד. פירוש דבר, לפעמים לא יעזור כלום. יש תוכנית אלוקית. ולכן, העבודה שלנו בחיים צריכה להיות עם שני מושכות. מצד אחד, אני צריך לעשות את המקסימום שלי, להתפקס על מטרה, לא להתרגש על קשיים בדרך. ומצד שני, פעמים רבות אני צריך להיות גמיש עם רצון הבורא יתברך. אם בורא עכשיו מתקיל אותי בדבר מסוים, אני צריך להתמודד עם זה, ואם משהו אחר, אז משהו אחר. ובדרך ברור שיהיו כישלונות. 100% שיהיו לי נפילות. גם אם חשבתם שהגעתם לאיזושהי דרגה, פתאום יתברר לכם, איפה השם ירחם. תראה איזה נפילה היה לי, היה לי תמול, אני לא מאמין. עוד פעם כעסתי, הרב, אני עובד על מידת הכעס, תראה מה קרה לי. לא הצלחתי, נו בסדר. מה אומר עליכם כישלון? אתם נגיד לי בבקשה. מה אומר עליכם כישלון? אז אני אגיד לכם, כישלון אומר שאתם אמיצים, כי ניסיתם משהו. כישלון אומר עליכם שיצאתם מאזור הנוחות, ועדיין לא הגעתם ליעד. כישלון אומר עליכם שיש לכם עוד מה ללמוד. הכל מבחינתי דברים טובים. ברור שאני נכשל לפעמים, אני טועה, אבל אני רוצה ללמוד מהכישלון שלי ולהתקדם קדימה. אבל דגש, אני רוצה ללמוד מהכישלון של עצמי ולהתקדם קדימה. ולמה אני אומר את זה? כי פה מגיעה הנקודה הכי חשובה. אנחנו צריכים שמישהו ימריץ אותנו, שמישהו יישב לנו על הראש, מה שנקרא, כי אם לא יעירו לנו, אם לא יאתגרו אותנו, אם לא במידה מסוימת יכריחו אותנו, אנחנו לא נעשה שום דבר. ברור שדבר, אם רק יפנקו אותנו, אנחנו נשאר איך שאנחנו. בפרשה של השבוע, בספר שמות, בספר שמות, מובא שם יסוד שמבחינתי לא קשור לכל הפרשה, אבל יסוד בחינוך, שפעם דיברנו עליו, שכל הורה וכל ילד צריכים להקשיב. אתה יודע, בעולם של, נקרא לזה, הנוער המתמודד, שלאחרונה נפגשתי עם כל כך הרבה סיפורים, אני אומר לכם, שקצת זעזע אותי. עד כדי כך שאני אישית, עכשיו נכנס לאיזשהו פרויקט של באמת נוער מתמודד, בנים, בנות, לראות איך אפשר לפתור את הבעיה, איך אפשר למזער את הבעיה, איך אפשר לעודד, איך אפשר לעזור לנערים, נערות מצד אחד, ולהורים מצד שני. אז זה פרויקט אישי שלי שאני אולי אתקן אתכם בהמשך. אבל מעבר לזה, בואו נגדיר ככה, אתם לא עושים טובה לאף אחד. כל מה שהאדם עושה, עושה לעצמו. הלכתי לנחם את רמושי קמינצקי, אחד הרבנים אצלנו במניין, האב של המניין, מה שלנו, מה שנקרא, אצלנו מקרה ספר, ואחותו נפטרה. שמעתי שלושה סיפורים. סיפור אחד, תראו עד כמה אדם בשביל עצמו עושה. ארגון חסד שעשה הגרלה. אתה יודע, כל הזמן בפרסומות, אתה שומע, הגרלה כזאת, הגרלה, חולית, פנטאוס, יופי. בקצר, אנשים תורמים, אנשים תורמים, 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 והגיע ערב ההגרלה. בערב ההגרלה עולה הכרטיס הזוכה, והוא, קוראים את השם של הבן אדם, הוא לא נמצא בזה, בא באולם, אבל עכשיו התקשרו אליו, רוצים לבדוק, אבל לכן שהפרטים נכונים, והוא אכן זה שתרם, הפרטים נכונים, הוא זה שתרם, אבל, מה קרה? הכרטיס שהוא תרם, אז הכרטיס אשראי לא עבר. זאת אומרת, הוא תרם, הוא היה מוכן לתרום, והוא נתן את כל הפרטים, והוא תרם מבחינתו, אבל מסיבה כזו או אחרת, התרומה לא עברה. אז הוא זכה, והתרומה לא עברה. מה לפי דעתכם? מגיע לו או לא מגיע לו? לתת לו את הפרס או לא לתת לו לפרס? יופי, אז התלבטו, 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 כי מצד אחד הוא זכה, מצד שני תכלס, הכסף לא נכנס לקופה, בסדר? הוא זכה, אבל לא נכנס לקופה. נו, הרב החליט, תקשיבו טוב, תתקשרו לבן אדם, בלי להגיד לו שום דבר, הוא לא יודע תוצאות ההגרלה, הוא לא יודע מצדי שיש בכלל הגרלה. תתקשרו אליו, שלום, מדברים מארגון כך וכך, הכרטיס הכרטיס, התרומה לא עברה, היית רוצה להביא אולי כרטיס אחר? אם הוא יתרום, אז תנו לו את הפרס, ואם הוא לא יתרום, אז התגלה רצונו הפנימי. אוקיי, מתקשרים לבן אדם. או ביי, די, מה נהנים, מה קורה? אמרו לו, שלום, מדברים פה מארגון כך וכך, הכרטיס אשראי לא עבר והתרומה לא ירדה. היית רוצה לתת לנו לכרטיס אשראי אחר, או אותו כרטיס, אבל אולי משהו עולה בסדר, אתה רוצה לתרום חזרה? מה אתם אומרים? מה הייתם עושים, אה? מה הייתם עושים? הבחור שלנו התלבט ואמר, טוב, תקשיבו, אם לא עבר, כנראה משמיים לא רוצים, וזה, אז אני מבטר, שנה הבאה בלי נדר, אתה יודע, קורונה וזה, דברו איתי שנה הבאה בלי נדר. וואו, הוא הפסיד, תחשבו, לא יודע מה, איזה ירח מיוקרתי, או איזה פנטאוס אסיסי. אם הוא היה יודע, אם יהודי היה יודע, יקיריי, תנסו להסתכל על כל ניסיון שיש לכם בחיים, על כל אתגר, על כל קושי, כך. תחשבו מה עומד מאחורי זה. אנחנו רק חלק מהתמונה, למה זה קורה לי, למה דווקא עכשיו, למה אני נכשל כל פעם, או פעם בורבה, סופר בריו הזה. לא קרה שום דבר, תלך על המטרה. מה המטרה שלך? ואמרתי לכם את זה, כאשר אתה בא להקים ארגון, כאשר אתה בא לפתוח חנות, או שאתה רוצה, לא יודע, לפתוח ישיבה, מה שאתה רוצה. שלוש שאלות הרי. למה? למה אתה רוצה מה שאתה רוצה? אחרי זה זה המה ואחרי זה האיך. זאת אומרת, מה אני מוכר בעצם? מה אני רוצה לשווק? ואיך אני עושה את זה בפועל? אבל השאלה החשובה ביותר תמיד זה למה? ואני פוגש הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, ביום יום, אנשים שעשו דברים באמת גדולים בחיים, ותמיד היה להם למה. משהו עם משמעות, משהו עם השראה, משהו עם תועלת לזולת. הלמה אצלם מאוד חזק. אם הלמה הוא, אני רוצה לעשות כסף, אני רוצה כבוד, נמוך לגמרי, הוא לא יצליח בדרך כלל, זה לא יגיע רחוק. בדרך כלל יש איזשהו כמו calling כזה, קריאה כזה, אני יש לי, אתה יודע, קרה לי כך וכך, ואני רוצה. ואני אומר לכם, זה מאוד חזק לכל אחד מאיתנו בחיים, משהו שידחוף אותנו מעבר לגלים הראשונים של החיים, והם לא תמיד ראשונים, כי אחרי זה מגיע עוד פעם סופה ועוד פעם עניינים כאלה. אז לכן צריך משהו שידחוף אותנו, הלמה הזה. והלמה הזה חייב לבוא מבפנים. אז קודם כל, תדע שאתה עושה לעצמך. אתה לא עושה טובה לאף אחד, אתה עושה טובה לעצמך. הסיפור ראשון, זה עם ההגרלה. סיפור שני, אמר לי הרב קמינצקי, שאצלהם בבית כנסת הם כותבים את כל הנביאים להפטרות. אז בדרך כלל מה שהם עשו, אם יש איזשהו הזכרה או משהו כזה, לפעמים מקדישים, אחד מהנביאים, היה מישהו מהמניין, שעבר תקופה מאוד קשה בחיים, והוא כבר נפטר. והם החליטו בבית כנסת להקדיש את ספר יחזקאל עבורו. בדיוק סיימו לכתוב את ספר יחזקאל בהפטרה, והחליטו להקדיש את הספר יחזקאל לעילוי נשמתו, ואמרו את זה להורים, וזה היה מאוד שמחה גדולה, והנחת להורים, של להקדיש את הספר תורה, את הספר יחזקאל עבורו. ואז הרב, שלום סתם, יש שם כל המסמכים של כל הדברים, ובהתחלה שהתחילו עם הפרויקט הזה של ההפטרות, אז הם שאלו מי רוצה לתרום את הקלף, את הכתיבה, הרב קמינצקי יעשה, אבל את הקלף שיתרמו. הוא מובר ככה בין כל הרשימות, והוא מגלה שלפני 10 שנים, מי שתרם את הקלף של ספר יחזקאל, היה אותו אדם שנפטר, שהקדיש לו את הספר יחזקאל. זאת אומרת, לפני 10 שנים, הוא תרם קלף כזה או אחר, בסופו של דבר בורא עולם מגלגל, מה שאתה עושה, לעצמך אתה עושה. וזה תזכרו, מכיוון שאנחנו לא אוהבים להיות כביכול פריירים. למה שאני עושה בשבילו? למה שאני עושה בשביל אחר? אם אתם לא תדחפו את עצמכם, אף אחד לא ידחוף אתכם. והרבה פעמים דוחפים אותנו, אנחנו מקבלים אנטי כזה, לא רוצים. וזו הסוגיה הכי הכי מסובכת עם הילדים. כי מצד אחד אנחנו רוצים, אתה יודע, לדחוף אותם, לעודד אותם, או כמו שחזל אמרו, חוסך שבטו, שונא בנו. ואם לא נעשה את זה, אז מה יקרה? שימו לב טוב מה המדרש אומר, ואחרי זה ניקח את זה לעצמנו. ואלה שמות, אומר המדרש תנחומה בפרשה שלנו. ואלה שמות. אמר הכתוב, חוסך שבטו, שונא בנו. חוסך שבטו עם אדם, לא, אתה יודע, ידחוף את הילדים קצת, אתה יודע, יכריח אותם, בסופו של דבר, שונא בנו. דוגמה. אומר פה, אומר המדרש, חוסך שבטו שונא בנו ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות, אם אדם לא, אתה יודע, מחזיק את הבן קצת קצר, את הבת קצת קצר, סופו יוצא לתרבות רעה ושונאהו. לא רק שהוא יצא הילד לתרבות רעה, גם האבא או האמא חס ושלום יכולים לסנות, כי מרוב הכעס, לסנות אותו? תן לי דוגמה בבקשה, אין בעיה. כך מצינו בישמעאל. ישמעאל, סך הכל, אבא שלו מאוד אהב אותו, אברהם אבינו, ויצא לתרבות רעה, כשהיה בן 15 שנה, שימו לב טוב לגיל, בסדר? זה כמעט כמו היום הדברים, אולי הם כבר אפילו יותר צעירים. כשיצא לתרבות רעה, ולא רידהו. לא רידהו, אברהם לא החזיק חזק, קצר מה שנקרא את ישמעאל, כשהיה בן 15 שנה התחיל להביא צלם מן השוק עם קצת פסלים, והתחיל לשחק בו ולעבוד אותו כמו שראה אצל אחרים. מיד שרה ראתה את זה, היא נפנפה אותו, אברהם בנו לא רצה. בשלב מסוים, מי השם בזה? הילד, אברהם אבינו חס ושלום לפי דרגתו, מה זה הדבר הזה? מה עם יצחק? איך יצא לו עשיו? מה עם אבשלום של דוד? ומה זה נוגע אלינו? ולא רק לילדים שלנו, אלינו? זה נדע מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר. ב-1 במוצא שקרוב, חושבים קדימה. סדרת תוכניות קצבית ומרתקת. שישה פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום. וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, עודד אלישיב, מנכ"ל ביסיד, וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-6482. חושבים קדימה, בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש בשמונה, כאן בכל חי.
דווקא עכשיו מחזירים את השגרה לבית. זה הזמן להתחבר לאינטרנט המסונן של רימון ולחיות בשגרה בטוחה. ועכשיו רק משקל וחצי ליום. חייגו עכשיו לרימון ותהיו מוגנים. 1-800-222-234. איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
יש סגר, אין סגר, בלי נדר, יהיה בסדר. צאו לחל"ת, בעצם חזל"ש, כלום לא ברור, העסק חלש. בודק את העו"ש, מחזיק את הראש, מספרים מטפסים, מתחיל החשוש. עמלות, הוצאות, הורדות, הלוואות, אין לי אוויר. מה זה, כל ההכנסות?
הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פאגי מזמין אתכם להתאזן מחדש. פיתחו חשבון בפאגי ותיהנו מחבילת הטבות שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי. לפתיחת חשבון אונליין, היכנסו לאפליקציית פאגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או היכנסו לאתר. פאגי, שותפים לדרך חיים.
האינטרנט המסונן של רימון, עכשיו רק משקל וחצי ליום. רימון, 1-800-222-234.
אופטיקה הלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
אתכם אביטל, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יום יום אני פוגשת את ילדי הבית החם. המפגש איתם והדאגה לצרכים שלהם מחדיר עד כמה ילד זקוק לרגישות והבנה עמוקה. פרגון, מחמאה ומילה טובה משריש ביטחון עצמי חזק לילד שילווה אותו עוד לשנים רבות.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
לחיסון צריך להמתין, למים חמים ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, כאשר היום אנחנו לומדים את אפקט סופר מריו. התחלנו עם ילדים, פירוש הדבר, ילד שמתחיל ללכת. בואו נלמד ממנו איך מתקדמים לחיים. א', מלא נפילות, הוא לא מרביץ לעצמו, הוא לא חושב שהוא טמבל, ועדיף להישאר על הרצפה. עד הרבה, הוא ממשיך הלאה, אנחנו ההורים. לא מרביצים לו, לא צועקים עליו, לא גוערים בו, אלא אדרבה חוגגים איתו ניצחונות, סופר מריו, אותו רעיון, וככה זה כל המשחקים, ואני חושב שהחיים במידה מסוים במשחק הזה, והיא רצון שנסתכל על החיים קצת. קצת יותר כמשחק. מה הכוונה? בסופר מאיו רוצים להגיע לשיטירה מסוימת, לשחרר איזה נסיכה שמה, וגם אם נופלים בדרך, אני אנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני לא מפסיק עד שאני לא מגיע ליד, אני אשאל אנשים, איך אתם עברתם את השלב הזה? והמטרה להתקדם, להתקדם ולהתקדם, ואני אומר, הלוואי ואני מסתכלים ככה לחיים, מכיוון שתארו לכם, לא הייתי קורא לזה משחק, הייתי קורא לזה מבחן. מבחן שצריך לעשות... אני לא רוצה מבחנים. מבחנים אנחנו לא אוהבים, כי זה כאילו מקטלג אותנו. זה מאוד שופט אותנו בצורה לא הכי אובייקטיבית. ולכן אנחנו מעדיפים לא לעשות זה, אבל כמשחק, אם אני מסתכל על החיים כאתגר, תשמע, זה משחק כזה שבזכר שלנו אני רוצה לנצח בו, כן. אני רוצה להגיע לביצועים הטובים יותר של פנגר. אז ככה יהיה לי יותר מוטיבציה, לדעת שבדרך יש כישלונות. לפעמים בורא עולם מכשיל ברמה כזו אחרת, א', כדי לחסן אותנו, כדי לחשל אותנו, 10 ניסיונות, אברהם אברהם אבינו, זה ניסיונות שלא תמיד מצליחים, לפעמים אנחנו גם נופלים בהם, המטרה היא להמשיך הלאה, כי אתה רואה שרצון השם בסופו של דבר, הוא זה שיצא לפועל, ומזה לכן מה אומר עליי כישלון, שאני יצאתי מאזור הנוחות, שניסיתי, שהשתפר, שאני יכול להשתפר, וכן הלאה, ופה אנחנו מגיעים לנקודה שכל מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה, חזל אומרים שמשה רבנו, לא דיברנו על זה מקודם, אבל משה רבנו מציל את ציפורה מהרועים שהיו שם, והוא מציל את ציפורה, ובסופו של דבר גם ציפורה מצילה את חייו של משה רבנו, אז במדבר עם הברית. זאת אומרת, כל מה שאדם עושה לעצמו הוא עושה, אמרנו 3 סיפורים, סיפרנו רק 2, על אותו אדם עם הגרלה, בסדר? כרטיס הגרלה, אם הוא יודע מה עומד מאחורי זה, הוא היה עושה את זה. אדם שתרם 10 שנים לפני כן, קלף, זאת אומרת, תרם את זה לעצמו. אז תזכרו את הנקודה הזאת, ולכן אני רוצה להדגיש שאתה עושה את זה לעצמך, כדי שלא תפתחו איזה אנטי, ואני אסביר מה הכוונה. אמרנו, אם אדם רוצה לפתוח איזה חברה, או רוצה לפתוח איזה ישיבה, או משהו, פרויקט שאתה רוצה לעשות לעצמך, זה חייב לבוא מבפנים, הלמה, למה אני עושה את זה. והלמה צריך להיות שלך, או שלך. לא שמישהו אחר יכפה עליי או יגיד לי, כי בשלב מסוים זה לא יעבוד. אבל כן, אם לא קופים עליי, אם לא מכריחים אותי, אם לא חוסך שבטו, שונא בנו, אם מישהו לא ייתן לי על הראש, אני לא אשתנה. ואז הגענו בעצם למדרש. שמדרש צריך לקרוא אותו בעדינו, צריך להבין אותו, אבל אתה רואה שאברהם אבינו מאוד אהב את ישמעאל. זה הבן הבכור שלו בפועל שלפני יצחק, הוא אהב אותו. אבל בגלל שהוא אהב אותו, הוא לא שחררו מוסר, הוא לא, כמו שאומר המדרש, שהוא מנע ממנו מרדות, סופו יוצא לתרבות רעה, אז ישמעאל היה מה שהיה איתו, בסופו של דבר, אברהם אבינו מקבל פקודה מבורא עולם, יאללה, זרוק אותו, מה שנקרא, אין מה לעשות, הוציא אותו מהבית, ואברהם אבינו עם כל החסד של הבן אדם, וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים. מה זה הדבר הזה? הוא שילח את הגר ואת ישמעאל אך ורק עם לחם ומים? ללמדך, אומר המדרש, שהוא כבר לא אהב אותו, מה שנקרא, הוא היה כל כך עצבני עליו. אתה יודע, אני נתתי לך הכל, מה שנקרא, בשפה שלנו. אני פינקתי אותך, אני שמרתי עליך, כן, אני מלדת לך את כל העולם, וזה מה שאתה מחזיר לי, כאילו. אני לא רוצה שאף אחד יתנסה פה חס ושלום, אבל תראו לכם הורים באמת, שהשקיעו את החיים בילדים, ופתאום הילדים, מסיבה כזו אחרת, בועטים, ועושים צער, ולא בכך מרוע לב, נדבר על זה אחר כך, אבל תבינו איך ההורים מרגישים. אפילו אברהם אבינו במידה מסוימת, אומר המדרש, שהיה שונא לישמעאל על שיצא לתרבות רעה ושלחו את הגר ריקם וטרדן מביתו. הרי אברהם אבינו היה כבד במקנה לערבים, 3 מלאכים, הוא עשה להם שברים עם לשון עם חרדן, נכון? אז יש לו אם הוא היה רוצה. לא, אתה רואה שבשלב זה כאב נורא, זה מה שזה מתהפך. אותו דבר במידה מסוימת היה עם יצחק, אומר המדרש, יצחק ועשיו, ויהב יצחק את עשיו. לפיכך, אומר המדרש, יצא לתרבות רעה. עשיו ירד מהדרך, מה שנקרא, ויהב יצחק את עשיו, על שלא רידה הוא. כמו ששנינו 5 עבירות עבר עשיו הרשע באותו יום, יצחק כבר לפי דרגתם, אסור לנו בכלל לדבר עליהם, אבל רק אני רוצה ללמוד את זה, המדרש מביא, תקראו את המדרש בפנים. יצחק לא החזיק כביכול קצר את עשיו, ותראה מה קרה. אותו דבר דוד המלך. דוד המלך שלא ייסר את אבשלום, הבן שלו, ולא רידה הוא, לא החזיק אותו קצר, בא לידי תרבות רעה וביקש להורגו. כאילו, תבין שהבן שלו לא רק התהפך עליו, סתם ירד מהדרך, ביקש להרוג אותו, התעלל בנשיו, גרם לו ללכת יחף והוא בוכה, הפיל מישראל כמה אלפים, תראה מה הוא עשה. אחרי זה היה אותו דבר עם אדוניה, הבן של חגית אצל דוד, גם כן. אני אעשה רק משהו טוב. מי כן, את מי כן רידו? את מי כן החזיקו חזק? תקשיבו טוב, כל הגברים, אני מכילה, כל הגברים שימו בצד, יש פה אישה אחת שעשתה את העבודה, מבת שבע. בת שבע עם שלמה המלך, ואני קורא לכם את המדרש, ואוהבו שחרו מוסר. אם אתה אוהב את הבן שלך, כן תגיד לו מה לעשות. שחרו מוסר, זו בת שבע, אומר הדרש, זו בת שבע הצדקת, שישרה את שלמה. תקשיבו, מלמד שכפתתו בת שבע לעמוד, קשרה, בלי רעיונות עכשיו, בסדר, רק ללמוד, קשרה אותו לעמוד, מכה אותו בשבט, כאילו, את שלמה, כשהוא כבר היה מלך, כאילו, תגיד עכשיו ילד קטן שלוש, מכה אותו מייסרתו, והייתה אומרת לו, מה הבריא, כאילו, הכל יודעים שאבא שלך ירא שמיים, כאילו, מה אתה עושה לי, בושות, מה שנקרא, תגיד, אתה רציני אתה, קום, קח אתכם בידיים, אה? יפה מאוד, המדרש מרים אותה הנס, אומר, רבותיי, זו הדרך, אני אומר לכם, אני לא יודע אם זה הדרך בדור שלנו, קחו את זה במאמר סגר, לא יודע, אל תקשרו לו את הילד, ממש לא, 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 חבל. אבל הרעיון, שימו לב טוב, הרעיון שאם מישהו לא ידחוף אותנו, אם מישהו לא יכריח אותנו, אנחנו לא נעשה שום דבר. האקדמיה למוזיקה בברלין, בדקו את הילדים שהצליחו, כולם, וזה לא רק ילדים, הרבה מאוד אנשים סיפרו על החיים שלהם, שהם באו ממשפחה אוהבת, אבל תובענית. זאת אומרת, מצד אחד, משפחה אוהבת, חמה, מחבקת, מפרגנת עד אין סוף. מצד שני, כמשפחה תובענית. תבדקו את כל גדולי ישראל. אני זוכר פעם שמעתי את הרב יצחק יוסף, הרב הראשי, שמספר איך אבא שלו, איך הרב עובדיה הזה, איך הצדיק קדוש לברכה, איך אמא ש... הרזיקו קצר את הילדים מצד אחד, תבעו מהם, תקשיב, אתה אמור להיות גדול הדור מצדי, אתה אמור להיות מצליחה, לא משנה בזה תחום, תבחרו תחום, אתה מלמדים אותם, מה שנקרא, מצוינות. אמר לי פעם מישהו, אתה יודע מה, שאנחנו מאירים את הילדים שלנו בבוקר, נכון? אנחנו מאירים אותם בבוקר, תדע לך, הם מפסידים את השיעור הראשון בחיים. מה? תאיר את עצמך! מה, אני צריך להעיר אותך? תשים שעון מעורר. מה, אתה מבין לבד, לא תגיד באיזה גיל, לא בגיל שנתיים או לא יודע מה, חמש, אבל הכוונה שהילד צריך להתבגר, שיקום לבד, שאני לא אומר לעשות את זה בפועל. אני גם מאיר את הילדים שלי, לא לגלות. אבל הרעיון, שיקומו לבד, שילמדו, אנחנו מסיעים אותם, שאתם הייתם צעירים, הציבור הייתם מבוגר. איך הגעתם לחברים שלכם? עם האוטובוס, עם האופניים. אתה יודע, היום מסיעים את הילדים שחס ושלום, לא, זה מאוד רחוק, שני רחובות, לא יודע מה, מפונקים. אז תראו, באקדמיה למוזיקה בדקו באמת את המצליחנים ביותר. אז קראו לזה כוכבים, קראו לזה טובים, וקראו לזה מורים למוזיקה. לא שמורים למוזיקה הם לא טובים, אבל זה כביכול, הכוכבים זה הקנר הראשון. זאת אומרת, שלוקחים אותם לתזמורות, לכל מיני להקות או דברים כאלה, בתור קנה ראשון, לקחו את מגמת כינור כדוגמה. קנה ראשון זה היו ילדים, כולם, תחשיבו טוב, כולם התחילו באותו גיל, בין 5 ל-7 כבר התחילו לנגן, כולם, כל הילדים באקדמיה שם. עד גיל 8 לא היה הבדל. מגיל 8 פחות או יותר התחילו לראות הבדלים. שהמצליחנים, נקרא זה הכוכבים, פשוט ניגנו יותר. הם ניגנו בין 6 שעות ומעלה בכל יום. זאת אומרת, התאמנו, התאמנו, התאמנו. לעומתם, כשהם הגיעו עד גיל 20, הם הספיקו לעשות משהו כמו 10,000 שעות של אימון. 10,000 שעות של אימון. לעומתם, הטובים, שגם היו באמת בסינפוניות מכובדות, בלהקות חשובות, אבל לא היו קנה ראשון, הם רק היה להם 8,000 שעות אימון. והמורים למוזיקה, ככה הם הגדירו את זה, להם היה 6,000 שעות אימון, או אפילו 4,000. למה? זאת אומרת, זה לא קשור כמעט לכישרון. זה קשור כמה אתה מתאמן. אז מצד אחד, עכשיו זה נקודה הכי חשובה בשיעור. נכון שאם לא יכריחו אותנו, לא נעשה. הבעיה בדור שלנו בפרט, שאם יכריחו אותנו, פתאום נהיה לך איזה אנטי כזה, או דווקא אני אעשה, יופי, כמו ילד קטן. אז בואו נכריח את עצמנו, וזה השיעור שלנו. במקום שמישהו אחר יכריח אותנו, ואז נפתח כזה, תסמוני כזו, אחרת אני קורא לזה, בואו נכריח את עצמנו, בואו נמצא את הלמה שלנו, שכל בחור, כל בחורה, כל אחד מאיתנו, לא צריך להיפך, אני צריך להודות למי שמכריח אותי, למי שמאתגר אותי, למי שנותן לי ביקורת. הוא עוזר לי הרבה יותר מאדם שנותן לי מחמאות. מחמאות זה יפה, זה נחמד, אבל תכלס, אני לא בכך משתפר, שמאירים לי, שנותנים לי ביקורת, זה לא נעים, זה כואב, זה מעצבן ברמה מסוימת. אבל שורה תחתונה, ככה גדלים, וככה כל העולם גדל, לא רק בתורה, לא רק במצוות, זה נכון לכל שטח, זה לעסקים, לאומנות, לספורט. ראית פעם ספורטאי, בקנה מידה עולמי, שהוא, אתה יודע, ליטפו אותו כל הזמן, ולא נורא, וגם קצת טוב. זה נכון, אבל אם אני רוצה להגיע רחוק, אז כל הניחומים האלה, הם טובים לרגעים הקשים שלי. הרי יש בחיים של אדם ימי שנאה, נקרא לזה, כמו שחזל אומרים, וימי אהבה. אם יש שנאה שאין לי כוח לכלום ונמאס לי מהחיים, באמת בא לי למות בו שנקרא לפעמים חס ושלום, לא אני, אבל אתה יודע הרעיון. אז חשוב הנקודה הזאת של העידוד, של התמיכה, של החיבוק, של המילה טובה, של להסתכל על משהו אפילו קטן שעשיתי, שזה ודאי נכון. אבל בימים טובים, ויהי רצון שזה יהיה רוב הימים שלנו, תחוף את עצמך יותר קדימה. אתה לא פה במחלקה גריאטרית, אבל אתה לא כיתה טיפולית. אתה יכול הרבה יותר ממה שאתה חושב. לכן הנקודה האחרונה, תזכרו, אתם עושים זה בשביל עצמכם. אמרתם שלושה סיפורים. הסיפור האחרון היה איתנו מישהו שהיה שם בניחום אבלים. הוא סיפר שהוא גבאי באחד הבית הכנסת. ובגלל הקורונה, קשה למשפחה שהייתה אמורה לעשות בר מצווה בפרשה, בפרשת מקץ, זה הפרשה הקודמת. כן, לא משנה, זה ויחי, אבל בויחי, בוא נגיד ויחי. נכון, זה היה עצמו בויחי. פרשת ויחי היה אמור להיות הבר מצווה. מתקשרים לגבאי, תקשיב, אנחנו דוחים את הבר מצווה בשבוע, לפרשת שמות. מה קרה? פשמות, הילד בבידוד, קורונה, עניינים, הוא לא יכול, אז יצטרכו להעביר את זה לשבוע אחרי זה לשמות. אז הגבאי אומר, אין בעיה, נעביר את זה, אבל מה עם קריאת ההפטרה, הפרשה של התורה, הילד, מה, הילד בטח למד פרשת ויחי, כאילו מה יהיה? אמר לו אבא, תקשיב, הבן שלי כבר בתחילת השנה, מה שנקרא, שנה שעברה כבר, שהוא התחיל כבר להגיע לכיוון של 13, הוא ידע שתמיד ההפטרה, הפרשה שלו, יוצאת שלושה שבועות אחרי חנוכה. שלושה שבועות אחרי חנוכה, הוא בדק ביומן, בדרך כלל, ובדרך כלל שלוש פרשיות אחרי חנוכה, זה יוצא פרשת שמות, בסדר? כי זה בדרך כלל, כי פרשת מקץ בדרך כלל יוצאת בחנוכה. השנה הרי קרה משהו מאוד מאוד נדיר, זה קרה לפני 7 שנים כמדומני, ולפני 19 שנה, או לפני 9 שנים, ולפני 17 שנה, אני לא זוכר בדיוק, זה קורה פעם שבאמת פרשת וישב, היא זאת הפרשה של חנוכה ומקץ בכלל יוצאת בחנוכה. זה יוצא פעם אז למעשה הילד לפני שנה הכין את פרשת שמות, הפרשה של השבוע. זאת אומרת, הוא התכונן, התכונן לפרשת שמות. הוא לא ידע, תשמע, אני עכשיו עם קורונה וזה, לקראת הבר מצווה, אם מישהו צריך ללמוד את הפרשה של השבוע שעבר ויחי, אז הוא למד גם את זה. אבל בפועל, לפני שנה כבר, הוא הכין את הפרשה של שמות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו עובדים קשה, ואתה אומר, בשביל מה אני עובד? מה יוצא לי מזה? אתה עושה את זה בשביל עצמך. אתה לא עושה טובות לאף אחד. לכן טובה מרדות אחת בליבו של האדם יותר מ-100 מלכויות. במקום שמישהו אחר ירדה בי, שאבא, אימא וכדומה, שזה גם חשוב. אנחנו רואים פה שאתה רואה, אברהם אבינו, אנחנו לא יכולים לתאר מה זה אברהם אבינו, או יצחק, או דוד. הנקודה העיקרית היא, המדרש אומר, שמהם לא רידו את הילדים, צריך לעשות את זה. אבל לא בדור שלנו, ודאי לא ביד קשה, כן עם מילה טובה, כן עם מיליון עידוד, כמו שאומר הפסוק שלמה המלך, לעולם תהיה ימין מקרבת ושמאל דוחה. ימין זה יד החזקה, כמה שתר עידוד, חיבוק, ושמאל דוחה טיפה לדחות קצת כדי לתת לו מרדות, כשיצא מנו משהו בעזרת השם, ויצא מאיתנו משהו. זה המון המון תודה למוטי קופר הטכנאי, יעל צייטינג אפיקה, תזכרו סופר מריו, לשאוף למטרה, לא להתרגש מנפלות בדרך, שיהיה לנו בהצלחה, כל טוב.
חזקים, מחוברים, משדרים כל...